היי, אני יעל זילברמן רומנו.
ואני עינב בחר.
ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. בוקר טוב, עינב.
בוקר טוב, יעל.
אז מה? סיימת את המבחן האחרון?
כן, בקטנה כזה.
בקטנה. יופי, אז אנחנו חכות לתוצאות, ושנוכל סוף סוף להוסיף את התואר דוקטור לשם שלך.
אמן.
יאללה, קול. אז אנחנו כאן בעוד פרק של ירח מלא, ואנחנו שמחות מאוד לארח כאן את דוקטור ליאור ברוך, שתדבר איתנו על רפואה פמיניסטית. בוקר טוב, ליאור.
בוקר אור, תודה שהזמנתם אותי.
בוקר טוב.
דוקטור ברוך היא מתמחה ברפואת משפחה ורופאה צבאית בעברה, בוגרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, מייסדת לבריאותה הרפואה פמיניסטית שהיא מיזם ללא מטרות רווח, ואחת מ-20 הנשים המשפיעות ברפואה הישראלית לפי מגזין דה-מרקר. כבוד, אימא לשניים.
כבוד.
כבוד. איך אתן עושות את הכל ביחד? God knows, כבוד. ולא, אני עם אחת בלי תואר ברפואה ונאבקת. בוקר טוב, ליאור.
בוקר אור.
מה שלומך היום?
מעולה, מה שלומכן?
מצוין, כמה שאפשר. אני ממש שמחה שאת איתנו כאן, אחרי שנים שאני קוראת את הכתיבה המעולה שלך והחלוצית כל כך, אז טוב שאת איתנו היום.
אז ליאור, ספרי לנו קצת על המסלול שלך. איך הגעת ללימודי רפואה, ולמה בסופו של דבר הגעת לעסוק בתחום שבו את עוסקת?
אז כמו שאמרת מקודם, למדתי באמת באוניברסיטת בן גוריון. סיימתי ב-2010, ומשם המשכתי לסטאז' בבית חולים קפלן, שהייתה תקופה יפה גם כי הכרתי שם את בן הזוג שלי.
וואו. רגע, הוא גם עוסק ב...
כן, הוא אורתופד.
די.
אבל כמו שהוא אומר, אי אפשר להיות מושלם.
סוף הוא לא נוירולוג, כן? אנחנו עכשיו מגלים שזה פסגת ה...
כן, נוירוכירורג.
נכון.
כן. אז זהו, אז את הסטאז' עשיתי בבית חולים קפלן, ומשם התגייסתי לצבא, אני עתודאית, אז חזרתי לשירות בעצם בתור רופאה, והייתי בחיל הים, ובהמשך בבסיס הקריה במרפאת הקבע. ואחרי השחרור התחלתי את ההתמחות ברפואת משפחה במכבי, שירותי בריאות. וכל זה קרה במקביל לתשוקה הגדולה שלי, שזה באמת לבריאות, שזה המיזם. והתחלתי אותה בעצם באופן מנותק, זה משהו שהוא עצמאי, הוא לא קשור לדיי ג'וב שלי. וזה מיזם שהקמתי ב-2013, שנועד לעסוק ברפואה פמיניסטית, כמו שאמרתן. וזהו, השנה גם הצטרפו אליי עוד 3 מתנדבות בתפקידים קבועים, שזו דוקטור נוגה שיפמן, שהיא עורכת התוכן המדעי, ויעל זהבי, שהיא אחראית המדיה החברתית שלנו, ורעות כהן, שהיא עכשיו עושה את החזית הבינלאומית.
וואו.
כן, כן, יש חזית בינלאומית.
מדהים.
שזה תכלס דף פייסבוק באנגלית, אבל כאילו...
חזית. הכל במיתוג, הכל במיתוג.
כן, בדיוק לגמרי. זהו.
אז התכנסנו כאן היום כדי שספרי לנו קצת מה זאת רפואה פמיניסטית. אני, עינב, למי שלא רואה.
מי שעוד לא מזהה את הקולות שלנו.
כן, בתור פעילה בעצמי בחברה לרפואה מודעת מין ומגדר, תמיד שואלים אותי האם זאת רפואה פמיניסטית. וזה לא ממש רפואה פמיניסטית, והייתי שמחה שנעמוד כאן על ההבדלים, מה באמת, איך את מגדירה את הדבר הזה.
אני מסכימה איתך, שני הדברים הם באמת קרובים, והם מגיעים מאותם עולמות תוכן, אבל הם לא זהים, זה לא אחד לאחד, או אחת לאחת. איך שאני רואה את זה, רפואה מודעת מין ומגדר, היא באמת מחקר שעושה גם בביולוגיה וגם בפן החברתי של בריאות נשים ובריאות נקבות, אבל רפואה פמיניסטית היא משהו קצת אחר, היא להכיל תיאוריות פמיניסטיות, או ליישם תיאוריות פמיניסטיות על הפרקטיקה הרפואית. ותיאוריות פמיניסטיות זה משהו שהוא לקוח ממדעי החברה והפוליטיקה, וזה משהו אידיאולוגי, זה לא מדע. ובעצם מה שאני מאמינה זה שצריך לראות כל אספקט בבריאות שלנו מתוך העיניים האלה של המיקום החברתי שלנו. אני מאמינה שהבריאות שלנו נקבעת עוד בהתחלה, עוד מלפני שנולדנו, במין שאליו אנחנו שויכנו, ובמגדר... כאילו במין הביולוגי ובמגדר שאליו אנחנו אוטומטית משויכות. ולאורך כל החיים, אני מאמינה שהבריאות גם נקבעת כבר על ידי הדברים האלה. וכמובן שכל הדוגמאות המוכרות בהמשך של איך אישה נתפסת כשהיא מגיעה לרופא או לרופאה. אבל חוץ מזה יש עוד הרבה מובנים של הבריאות הזאת, של ה...
זאת אומרת, בעצם אם אני אנסה רגע לפשט את זה, אז נניח השלכות חברתיות על בריאות של אנשים, בעצם ההשפעה של החברה שאליה אתה נולד, את נולדת, מעמד חברתי, סוציו-אקונומי, גיאוגרפי, כל הדברים האלה וההשפעה שלהם על
בדיוק,
הבריאות.
בדיוק, רק שהפרשנות שלי כרופאה על כל הדברים האלה, היא נובעת מתוך ראיית העולם הפמיניסטית. הפמיניזם שאני מאמינה בו או תומכת בו נקרא אינטרסקשנל פמיניזם, בעברית זה נקרא הצטלבות זהויות או הצטלבות מיקומים, ואני מאמינה שבאופן כללי הזהות שלנו לא נקבעת רק על ידי המין והמגדר. אני אומרת רק, למרות שהמין ומגדר זה דבר עצום. כן, קטן כזה, משהו ממש לי. אבל יש עוד הרבה דברים שמעצבים את הזהות שלנו ובהתאם לכך את הבריאות שלנו. ואני חושבת שזה לא רק מה שקובע את הבריאות, אלא גם איך אני בתור רופאה רואה את המטופל או המטופלת שמולי. חשוב לי להגיד שמבחינתי רפואה פמיניסטית, כמו רפואה מודעת מין ומגדר, יש לה תועלת לכולם. זה ממש לא רפואה שהיא רק לנשים. אין ספק שיש פערי בריאות קיימים בין המון קבוצות היום באוכלוסייה, וברור שמי שתתרם יותר זו קבוצה שנפגעת יותר מפערי הבריאות האלה.
נכון.
אז למרות שרפואה פמיניסטית בעיניי מועילה לכולן ולכולם, אז מי שמלכתחילה נמצא יותר בתוך ההגמוניה, ירוויח כנראה קצת פחות, והקבוצות שנמצאות בשוליים, או שנדחקו לשוליים, ירוויחו יותר.
ברור. יש לי רק עוד שאלה קטנה כזה שעוד לא דיברנו עליה, אבל יש לזה עוד, יש תנועה כזאת בעולם, זאת אומרת, יש עוד התעסקות ברפואה פמיניסטית במקומות אחרים בעולם? זה כבר תחום שמתפתח, או שזה משהו שאת ככה...
כשאני הקמתי את הפרויקט ב-2013, לא ידעתי על שום דבר בנושא. אני אפילו לא הייתה הרבה מחשבה מאחורי זה, כשקראתי לזה רפואה פמיניסטית, הרגשתי שזה בא לי מהלב ומהבטן, פשוט זרקתי את שתי המילים האלה יחד, כי זה מה שרציתי שיהיה, ולא חשבתי יותר מדי על את הכיוון שזה יתפוס. אני חייבת אפילו להודות שמה שהאמנתי בו אז היה שונה ממה שאני מאמינה בו עכשיו, כי ככל שאני מתבגרת לתוך הפמיניזם, אז גם הרפואה הפמיניסטית שלי מתעצבת בהתאם. מה שכן יש, זה מאמר קנדי שיצא ב-2019 שמדבר על יישום תיאוריות פמיניסטיות על רפואה. הוא נכתב מתוך עיניים קנדיות, אז הוא קצת שונה ממה שקורה פה בישראל.
יותר מנומס.
כן, כן. סתם, הוא באמת מאמר יפהפה, וזו הפעם הראשונה שמצאתי איזשהו פיסת מידע אקדמית על הדבר הזה. ויש ספר שיצא ביולי 2019, שהוא ספר שנכתב לא על ידי רופאה, אלא על ידי חוקרת מגדר, והיא כן מדברת על למה בריאות, למה healthcare, זה באנגלית הספר, צריך מהפכה פמיניסטית. קראתי את הספר cover to cover, כמו שאומרות, האמת שהזנתי לו, אז איך אומרות את זה כשמאזינות לספר?
הזנתי לו cover to cover, כן.
כן, בדיוק, podcast to podcast.
כן.
ואני מודה שהראייה שלה ושלי את הדברים היא קצת שונה, למרות שכאן שתינו באותה אג'נדה, כן, אבל קצת שונה. וזהו, מבחינת מה קורה, זה מה שאני יודעת שקיים.
Okay.
מצד שני צריך לזכור שכמו שאני כותבת בעברית ועובדת בעברית, יש עוד הרבה שפות בעולם, אני לא רוצה להיות ממוקדת אנגלית כמו... זה גם חלק מהתרבות שלנו.
לגמרי.
נכון. ומאוד באמת. יכול להיות שיש מקומות אחרים בעולם ש...
נשמע שצריך זה. את החזית הבינלאומית.
כן.
לגמרי הכרחי. אבל לפני שרגע נמשיך לשאלות יותר עמוקות, מעניין אותי אם יש לך איזה דוגמה, פשוט להגיד רפואה פמיניסטית ומה שהצגת, אולי זה כללי מדי למי שמאזינה. אם יש לך איזה דוגמה מהיום יום כמתמחה ברפואת משפחה, או היום את בפנימית בבלינסון, שבה בחיי היום-יום שלך, כאשת צוות רפואי, את מרגישה את השוני בלהיות רופאה פמיניסטית? מה, איך זה בא לידי ביטוי?
קשה לי לשים על זה את האצבע. אני חושבת שאני יכולה לתת מאות ואלפי דוגמאות קטנות, שהן פשוט ירכיבו את התמונה השלמה. אני כן יכולה להגיד שהאווירה בחדר היא מאוד שונה, יש הרבה מודעות לרגישות חברתית מכל הסוגים. נתתי דוגמה לא מזמן שכשאני סוגרת את הדלת ונועלת אותה לפני בדיקה גופנית, אני שואלת את המטופל או המטופלת אם זה בסדר שאני אנעל את הדלת, פשוט מתוך הרגישות שיש כל כך הרבה נשים, ולא רק נשים, בכלל אנשים, נפגעי תקיפה מינית בעולם,
נכון.
ויכול להיות שהאקט הפשוט הזה, בשבילי כל כך בנאלי של לנעול את הדלת, יגרום למישהי להרגיש כלואה,
נכון.
כנגד רצונה, כאילו הדברים האלה, המודעות לכל הרגישויות העדינות שנוצרו בנו מעצם החיים שלנו בחברה הפטריארכלית, אז זה. היכולת לגעת במישהי בעדינות לבקש רשות קודם. שמעתי הרבה סיפורים על גניקולוגים שבדקו ופשוט פתחו למישהי את המכנסיים או את החצאית כדי לבדוק, וזה נראה להן, זה נראה להם תקין, או לא רק גניקולוגים בכלל, בזמן בדיקה רפואית. אז הדבר הפשוט הזה של לבקש ממטופל או מטופלת להתפשט, להסביר את הרציונל של כל הדברים האלה, אז אלה דוגמאות נורא קטנות, באמת אני יכולה להביא עוד המון. ומעבר לזה, מעבר לתפיסת העולם ולמיומנויות תקשורת או התנהגות, כאילו ה-bedside manners, יש גם המון מדע, וזה בעצם הרפואה שברפואה פמיניסטית. דיברנו קצת על רפואה מודעת מין ומגדר, וזה חלק עצום ממה שאני עושה ומאמינה בו, אבל גם רפואה גאה היא חלק מאוד גדול. אמרתי מקודם על ההצטלבות מיקומים או הצטלבות זהויות, אני חושבת שהצרכים של הקהילה הגאה, המקום שממנו זה נובע, זה נובע מאותם צרכים ייחודיים שיש גם לנשים ולנקבות בעולם שלנו. אז רפואה גאה זה חלק מאוד משמעותי, אבל גם בריאות של נשים ממיעוטים אתניים, או נשים שמנות, או נשים מבוגרות, קשישות, נשים עם מוגבלות גופנית, מפריפריה חברתית וגיאוגרפית. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מרכיבים שבונים את הזהות שלנו, ולכל אחד יש מדע. כלומר, יש ממש צורך גם בהתייחסות לסוגיות רפואיות קונקרטיות.
ברור. וכמובן, בצד השני של אותו דבר, גברים בעלי מוגבלויות, גברים
כמובן.
שמנים, גברים, כל מה שציינת. כן, האמת שאני חושבת שקורים לנו הרבה מקרים כמטופלים או מטופלות אצל רופאים שאנחנו אפילו לא לגמרי חושבים עליהם. אני פשוט זוכרת שנכנסתי פעם, עכשיו כשתיארת את הסיטואציה עם הנעילת הדלת או הרשות לגעת, הייתי פעם אצל איזשהו רופא אור שסימן לי עם האצבעות כאילו, תתפשטי, ככה. ואני זוכרת שממש יצאתי מהחדר, כאילו, הייתי מזועזעת, הרגשתי כאילו קרה שם משהו ממש לא בסדר, אפילו שכמובן לא עשה שום דבר לכאורה לא בסדר, אבל כאילו היה משהו כל כך זול בסיטואציה ובצורה שבה הוא אמר, וזה באמת עניין של מודעות, כאילו להבין איך לעמוד בסיטואציה הזאת, ואיך אולי להתמודד איתה. אז מה בעצם היה ה-moment מבחינתך? כאילו, מה היה הרגע שבו אמרת, וואו, יש פה איזשהו פער שאני חייבת, להיכנס לתוכו ולעשות שם משהו.
באותה תקופה שהפרויקט הוקם, כבר הייתי רופאה, וכבר הייתי פמיניסטית, כלומר, כנראה שתמיד הייתי פמיניסטית, פשוט באותו זמן כבר הייתי עם הטייטל ולא אימצתי אותו. והרגשתי במשך זמן מסוים שיש חוסר כלשהו. זאת אומרת שאם כבר מדברות על בריאות של נשים, זה בדרך כלל על בריאות גניקולוגית, והרגשתי שיש בי קצת יותר מהמערכת הגניקולוגית שלי. ואם כבר מדברות על דברים אחרים, זה בדרך כלל מעל הראש של נשים, ולא אל נשים. או בלי הרגישויות החברתיות שדיברתי מקודם, לדוגמה, הנחת המוצא שכל אישה רוצה להתחתן ולהוליד ילדים, זה שאיפתה בחיים, וזה צריך להיות באיזשהו פרק זמן מאוד ברור. בקיצור, כל הדברים האלה כבר חיו בי. ומה שהצית את הדבר הזה היה סרטון שעסק בגלולות למניעת הריון, והציג מידע שהוא לא היה שקרי, הוא פשוט היה מעודכן לשנות ה-80. וזה הפריע לי, כי הסרטון הזה רץ בהרבה קבוצות נשים בפייסבוק, והרגשתי כמה קל להתפרץ לתוך חוסר הידע הזה, לתוך הוואקום הזה שקיים, ולתת לנשים מידע שהוא לא עדכני, מידע שהוא מלא אג'נדה. כשהתחקיתי אחרי הסרטון הזה, זה סרטון של, של אגודה, שהיא נוגדת, נגד הפלות, ובדיוק כאילו כזה. אז האג'נדה לא הייתה אפילו כל כך סמויה, כן? והרגיש לי שמה שאני רוצה זה לתת לנשים מידע שהוא לא מוטה, בלי שום הנחות יסוד לאיך אישה רוצה לנהל את חייה או את הבריאות שלה, להגיש את המידע הזה ולאפשר לנשים לבחור, לעשות החלטות בריאות מושכלות. וזה באמת התחיל מזה, זה התחיל מבריאות גניקולוגית, בהמשך עברתי לרפואה מודעת מין ומגדר, התפתחתי לתוך התחום של רפואה גאה, ומשם לעוד תיאוריות פמיניסטיות עדינות יותר, וככל שאני מתקדמת עם זה, אז התכנים שאני עוסקת בהם, התכנים הרפואיים, גם מתחדדים.
כדי לחדד את העניין הזה, היום בכלל בעידן הקורונה יש ממש בעיה של אמינות של המידע. איך באמת אצלך בלבריאותה, איך עכשיו קוראת שקוראת את החומרים שאת מביאה, יודעת שזה מידע אמין?
זו שאלה מצוינת. קודם כל, מאוד חשוב לי למסגר את כל הדברים שהם לא מגובים מחקרית, ולהגיד שהם דעתי האישית, זאת אומרת שאני כן מביעה דעה, אבל זה תמיד יהיה ממוסגר בצורה הזאת, כדי שאישה תוכל לדעת מתי אני נותנת או מציגה עובדות מחקריות, ומתי ידעתי. והעובדות המחקריות תמיד מלוות בקישור למקור שממנו זה נלקח. אני כן חייבת להסתייג ולהגיד שאני לא חושבת ש-evidence-based medicine זה תמיד הדבר...
האמת.
בדיוק, האמת המוחלטת.
גם מלא באג'נדות.
בדיוק. אבל זה כן הכי קרוב למה שאנחנו מסוגלים ומסוגלות כרגע, אז אני כן נותנת את הדבר הזה, נותנת את הרפרנס. למחקרים שעליהם אנחנו מסתמכות.
אני רק רוצה להגיד, כאילו בהקשר למלא באג'נדות, שזה לא בהכרח, אנחנו לא פה יושבות ומדברות על תיאוריה קונספירציה, אני כמובן שקיימים המון מחקרים שממומנים על ידי גורמים שאנחנו לא יודעים מי הם, וצריך לשים את זה בסימן שאלה, אבל גם מה שדיברנו עם ליאור אתמול בערב, שבעצם גם המדע לומד כל הזמן, זאת אומרת, זה שהיום הצלחנו להוכיח משהו במחקר, ויכול להיות שהוא המחקר הכי נקי, הכי אותנטי, לא ממומן על ידי אף אחד, ובאמת, לכאורה, מציג את האמת כמו שהיא היום, סיכוי טוב שעוד 5 שנים יהיה מחקר חדש, שיגלה עוד רובד ועוד עומק, ובלי אג'נדה סמויה, פשוט לומדים כל הזמן, ולכן חשוב תמיד to keep that in mind, שכאילו גם המדע מתפתח ומתקדם, ומה שנכון היום לא בהכרח יהיה נכון מחר.
כן, אני מסכימה.
אז את רוצה לספר לנו קצת יותר על לבריאותה? כאילו, מה קורה שם, מה את עושה שם?
כן, אז דיברנו באמת על דברים כתובים, והפרויקט התחיל באמת בתור אתר עם כתבות מקור בנושאי בריאות, ועד עכשיו זו החזית שהקהל הרחב רואה. אבל מאחורי האתר והמדיה החברתית של האתר, יש עוד כמה מישורים שאני פעילה בהם, אנחנו פעילות עכשיו, כשאנחנו צוות. מישור אחד זה הדרכות וחינוך רפואי, זאת אומרת שאנחנו מגיעות לאוניברסיטאות ומלמדות סטודנטים, סטודנטיות לרפואה, סיעוד, מקצועות הבריאות, ככה שכבר בזמן ההכשרה הבסיסית, יש איזושהי נגיעה פמיניסטית בחינוך הרפואי, וגם הכשרות לצוותים שהם כבר פעילים, זאת אומרת, אנחנו נכנסות למחלקות ולצוותים של מרפאות, ומלמדות מיומנויות פרקטיות, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו השיחה היא נורא אידיאולוגית ופילוסופית, וזה כי מעצם הפורמט, אלה חוקי הפורמט, אבל כשאנחנו מדריכות, אז בעצם זו הדרכה של מיומנויות מאוד פרקטיות, גם מיומנויות תקשורת וגם מיומנויות קליניות שעוזרות בעצם לרופאות, לרופאים, לצוות שמקבל את ההדרכה, לטפל ביותר עם הרוח הפמיניסטית הזאת.
שחלק מזה זה מה שתיארת קודם, להיות יותר רגיש לרגישויות.
אמפתי.
כן. להיות יותר מיינדד לדברים כאלה.
זאת אומרת, להגיד להם, יש אנשים מהסוג הזה ומהסוג הזה, לפתוח את הראש, כי לפעמים בן אדם יכול להיות ממש רגיש, אבל... הוא לא בהכרח יודע.
נכון.
אני תופסת בעצמי אדם רגיש, ויכול להיות שהייתי נועלת, בלי לשאול. אז
אז זהו, שאני לא חושבת שהאווירה בחדר נקבעת על ידי הפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים יכולים לתת את הפיניש, או להרכיב תמונה שלמה, כמובן אם הם כולם מתחברים יחד, אבל אני ממש לא חושבת שהאקט הזה של לשאול לפני נעילת הדלת, או כל דבר אחר,
כשלעצמו.
הוא המהות בדיוק. אבל עצם זה שאנחנו עוזרות לצוות רפואי לצאת רגע מהנחות יסוד, להיות פחות שיפוטיים ושיפוטיות, להקשיב בצורה יותר... להיות יותר קשובים וקשובות למטופל או למטופלת, אז זה דבר אחד, אבל שוב אנחנו גולשות לפילוסופיה. יש כל כך הרבה דברים פרקטיים שאפשר לעשות, ולפעמים דווקא האימון הפרקטי הזה גורם לצוות הרפואי להרגיש יותר בשליטה, ומשם כל הדברים האידיאולוגיים כבר מוצאים את מקומם.
זה מחלחל הפוך.
כן, בדיוק. מקסים. וזהו, והמישור האחרון שאנחנו עוסקות בו זה קביעת מדיניות, לדוגמה ייעוץ למשרד הבריאות בוועדות מנכ״ל, משתתפות בהנהלה של, בדירקטוריונים של ארגוני ארגוני ועמותות בריאות ונשים, כדי בעצם לעצב מדיניות בריאות פמיניסטית. זאת אומרת שהדבר הזה לא רק בא מהשטח כלפי מעלה, אלא גם שתהיה מדיניות שמוכתבת מלמעלה ומחלחלת למטה. אני גם עוסקת במחקר רפואי פמיניסטי, אני קצת מרגישה שזה מחוץ למיזם, זה משהו שהוא יותר ליאור ופחות לבדותה. אבל זהו, זה עוד מישור קיים.
תכף נדבר קצת גם על זה. אני מקריאה מאתר לבריאותה, כתבת, רציתי לקדם רפואה שוויונית לנשים, ללהט"ב, לקבוצות מיעוט אתניות וקבוצות אחרות שלא מקבלות רפואה אופטימלית עבורן. אז אם אפשר, אני אשמח לקבל כמה דוגמאות על תתי אוכלוסיות כאלה, ממש כמו שאמר, דוגמאות פרקטיות בשטח, איך הן שונות, איך מתייחסים אליהן, באיזה צורה.
אז בדומה לרפואה מודעת מין ומגדר, שמתעסקת במין הביולוגי ובמגדר שהחברה מכתיבה לנו, יש עוד מובנים, עוד אוכלוסיות שצריכות התייחסות מיוחדת, ואני גם מאוד חשוב לי להגיד, להפך, אני אחזור אחורה, כזה ריוויינד. הסיבה שאני עושה את ההבדלה הזאת, זה לא כי אני רוצה למדר, לפלג, לא כי אני חושבת שבאמת כולנו כל כך שונים במהותנו. אני כן חושבת שלכל אוכלוסייה יש את הצרכים הייחודיים שלה, ובעצם כדי לקדם את השוויון הזה, לצמצם את פערי הבריאות, צריך לתת התייחסות ייחודית. ודווקא לא ההתייחסות האחידה לכל הקבוצות, כאילו אין בינינו הבדלים, היא תהיה מה שתוביל אותנו לשוויון, אז חשוב לי להתחיל מזה. רציתי להגיד שיש חשיבות גם בניימינג. אני משוכנעת שיש הרבה רופאות ורופאים שכבר פרקטיסינג, כבר עושות רפואה פמיניסטית, אבל כל זמן שאין לזה שם, מאוד קשה לדבר על זה. זאת אומרת, גם אי אפשר לקרוא לזה אג'נדה, אי אפשר להגדיר את זה, אי אפשר לקחת את זה למקומות פוליטיים ולהגיד, אני רוצה שמדיניות הבריאות שלנו תהיה רפואה פמיניסטית. אז עצם הניימינג, לתת את הכותרת ואת השם הזה, זה כבר משרת מטרה. אני חושבת שבדומה לרפואה מודעת מין ומגדר, גם כאן חשוב שיהיה לזה את הטייטל שמאגד יחד. עוד קבוצה, באמת הזכרת להט"ב, אז הקהילה הגאה היא קבוצה שיש לה צרכים ייחודיים. לדוגמה, יש הרבה יותר גורמי סיכון שפוגעים בקהילה הגאה מאשר בקהילה הסטרייטית. זה לא שגורמי הסיכון האלה הם אינהרנטים לקהילה, כן? זה לא בא בילט אין יחד עם הנטייה המינית, זה לחלוטין תוצאה של הסביבה.
של המעמד החברתי.
בדיוק, של איך זה להיות להט"ב בחברה שלנו, בחברה שהיא מאוד הטרונורמטיבית ו... הנחת היסוד היא שכולם סטרייטים, אלא אם כן הוכח אחרת. גם במחקר רפואי דרך אגב. וזה מוביל אותי לרפואה הקונקרטית, שברגע שמתחילות לעשות מחקרים רפואיים, ספציפית על הקהילה הגאה, ולשאול על נטייה מינית, ולהכניס את זה כפרמטר, מתגלים צרכים רפואיים ייחודיים. אז באמת גורמי הסיכון כמו אישון, או השמנה, או שימוש בסמים, או מין לא בטוח, ששוב, אני ממש לא, זה לא בקטע שיפוטי או מאשים, זה באמת תוצאה של סטרס מתמשך. הסטרס עצמו הוא גורם סיכון למחלות לב, להרבה מחלות אחרות, כי החיים, זה נקרא מיקרו-אגרסיות, זה כמו דקירות קטנות, אבל שמלוות אותך מיומי ולדך ועד סוף חייך, והדקירות האלה יש להן השלכות ביולוגיות על הקורטיזול ועל אדרנלין. זאת אומרת שיש כאן, ברגע ששואלים את השאלה או ששואלות את השאלה במחקר הרפואי, מקבלות תשובות שהן מיינד-בלואינג. אז נגיד הקהילה הגאה, זו דוגמה אחת. הזכרתי מקודם נשים עם מיעוטים אתניים, אז נגיד בארץ, כשמדברות על זה, זה בדרך כלל בדברים שהם ממש ענקיים, כמו פרשת הדפו פרוברה של נשים עולות אתיופיה. יכולה
לספר על זה קצת?
כן, זו בעצם כשהייתה את העלייה הגדולה מאתיופיה, אז משרד הבריאות, או האמת, אני לא אגיד משרד הבריאות, כי אני לא סגורה, צפיתי בתחקיר מזמן, אבל הרבה נשים אתיופיות בגיל הפריון קיבלו זריקות פרוגסטרון ארוכות טווח, שזו זריקה שניתנת אחת לשלושה חודשים, ככל הנראה בלי הסכמה מדעת, במטרה לבסט את הפריון של הנשים העולות, ואלה זריקות שכמובן יש נשים שמשתמשות בהן בצורה מודעת וזה נהדר, אבל יש להן גם השלכות, יש להן גם תופעות לוואי, ובעצם הרבה נשים אתיופיות סובלות, מבוגרות, סובלות מתופעות הלוואי עד היום.
מה למשל, איזה תופעות לוואי?
בעיקר אוסטאופורוזיס. וזה מוביל אותי לדבר הבא, שנגיד מחקרים מראים שנשים אתיופיות פחות נשאלות או פחות נשלחות לבדיקות סקר לאוסטאופורוזיס.
מה גם שחלק מבדיקות הסקר לאוסטאופורוזיס הן רק בדיקות לאנשים לבנים.
מבחינת התקנון של זה, יכול מאוד. אני לא יודעת.
הן מתוקננות לאנשים לבנים, גם הרבה זמן זה היה מתוקנן רק לאישה לבנה מבוגרת. וכל השאר צריכים להסתדר לפי זה.
במשקל תקין.
נכון.
כן.
לגמרי.
כן, אז זהו, זו פרשה אחת מאוד גדולה, היו את ההקרנות לגזזת לנשים עולות מדינות המזרח, ואני, אחת המטופלות סיפרה לי על החוויה שלה, על הטראומה, שבלהניח את הראש על הברכיים של מישהו, ושיגזזו את השיער, אז זה לא ההקרנות, כן. אבל שיספרו אותך עד קרחת את השיער הארוך והמרשים, שהוא חלק משמעותי מהזהות שלך, בטח בתור ילדה. וזהו, ואני בכלל לא מדברת על ההקרנות, אבל עצם החוויה הזאת, והדברים האלה הם מאוד אתניים.
כן.
בחול יש מחקר ענף על בריאות של נשים שחורות, ונגיד נשים שחורות סובלות מיותר מחלות כרוניות, יותר סיכון לתמותה, והמחקר שהוא הכי מטורף בעיניי הוא על סיבוכי הריון. אפשר לראות שאפילו בתקנון למשתנים אחרים, כמו השכלה ומעמד סוציו-אקונומי, לאישה שחורה עמידה ומשכילה, יש יותר סיכוי לסיבוכי הריון, או לניתוח קיסרי, או לתמותה של תינוקות או של האם, מאשר אישה לבנה במעמד סוציו-אקונומי נמוך וללא השכלה. זאת אומרת שהגזענות אני לא אגיד הגזענות, המוצא האתני או השיוך האתני מאוד משפיע על הבריאות שלנו, זה נובע גם מאיך אנחנו חיות את חיינו תחת הסטרס המתמשך, כמובן גם מצד גזענות של העולם הרפואי, זה לא חייב להיות גזענות בוטה, לפעמים הגזענות המעודנת הזאת והבלתי מורגשת בדיוק הסמויה היא מזיקה לא פחות.
באמת בהקשר לזה, האם האנשים שמגיעים יותר ממיעוטים מכל סוג, נוטים פחות לפנות לשירותים רפואיים?
במחקרים שנעשו בארצות הברית על נשים שחורות ועל נשים היספניות, אז כן, אפשר לראות שהן פונות פחות למערכת הבריאות. יש פחות אמון, פחות תחושה שאני יכולה לפנות ולסמוך על גורם מהצוות הרפואי. דרך אגב, גם בקהילה הגאה, מחקרים מראים את זה גם בארץ. לגבי מיעוטים אתניים בארץ, אני לא יודעת. בישראל אני לא יודעת. יכול להיות שנעשה מחקר כזה ואני לא מודעת אליו.
כי בארצות הברית קשה לי שלא להפריד גם את המנגנון הטכני של ביטוחי הבריאות ולראות, אולי עשו השוואה בעצם באותם קטגוריות חברתיות, ואז ראו שבאמת נשים עניות לבנות עדיין פנו יותר מנשים עניות שחורות והיספניות.
מה גם שיש את מחסום השפה. הרבה פעמים, פה בארץ.
בארץ, נכון.
כן.
זה מביא אותנו לעוד סיטואציה מוזרה, שבה ילדה צעירה, נגיד, של מגיעה עם האימא שלה, שתיהן עולות מאתיופיה, והילדה הצעירה צריכה לשבת ולתרגם מפגש רפואי לאימא או לאבא או לסבא או לסבתא, כי היא זו ששולטת בעברית, והדור המבוגר פחות, וסיטואציה מאוד עדינה ורגישה ומאוד מביכה.
כן.
לכל הצדדים.
דיברת גם על נשים שמנות, שזה אתמול ככה קצת העיר את עיניי, כי לא חשבתי על זה אף פעם, ובאמת אני סיפרתי לך על חוויה מאישה שהכרה לי מאוד, ואני זוכרת אותה בתור ילדה, שהגיעה לרופא לבדיקת ממוגרפיה, לא רופא, טכנאי, נכון? טכנאי עושה את הבדיקה הזאת?
טכנאית.
במקרה הזה זה היה טכנאי, זכור היטב. היא הייתה אישה מלאה, והיה לה חזה מאוד מאוד גדול, באופן טבעי, והיא פשוט נכנסה לחדר ממוגרפיה, והוא אמר לה, וואו, מה זה הגודל הזה? לא נראה לי שזה ייכנס למכונה. והיא בלעה את הרוק ועשתה את הבדיקה, אבל היה בכי אחר כך, וזה דברים שנשארים, וכמו שאמרת, הדקירות האלה הן חוזרות ונשנות, אז בעצם יש אוכלוסייה של נשים, כנראה גם גברים, שמנים ושמנות, שגם נפגעים.
אני גם רוצה להוסיף על זה. בתור בחורה לא פטית, כל פעם שאני מגיעה למשהו שקשור לצוות רפואי, אז אחד דברים ראשונים זה לשקול אותי. ולדבר איתי, לא מזמן הייתי אצל רופאת משפחה, לא משנה, ובאתי בגלל שהייתי ממש חולה, ובסוף דיברנו רק על המשקל שלי.
וואו.
אחרי זה סבלתי חודש ממחלת הנשיקה.
וואו.
אבל כן, העיקר שאני שמנה או רזה. זה מה שהיה חשוב.
זה נורא, כי אני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד visible. כלומר, כשאנחנו נכנסות לחדר, מאוד קל להתרשם ממבנה הגוף שלנו, וזה הדבר הראשון כשאנחנו פותחות את הדלת, באופן טבעי, כי ככה המוח שלנו עובד. העניין הוא שעל המראה הזה, שהוא עניין מאוד אפשר עובדתי, מתלבשות המון המון... בעצם יש לזה משקל חברתי מאוד גדול. אז באמת הסטיגמה הזאת, או להתעסק רק במשקל כשמישהי מגיעה מסיבה אחרת, זה דבר אחד. אני לא, שלא תבינו לא נכון, אני לא חושבת שאי אפשר לדבר על משקל, אני חושבת שזה
ברור.
לחלוטין ראוי, וברור שיש לזה השפעה רפואית, אני לא חיה באיזה עולם שבו אין. אבל א', אני חושבת שמשקל זה לא הדבר היחיד בתוך זה, ויש הרבה הרגלי בריאות שלא בהכרח מתבטאים במשקל.
ברור.
והדבר השני זה כמובן לבקש רשות, כלומר יש דרך להעלות את הדברים בצורה שתהיה רגישה, לקבל את ההסכמה של האישה לדבר על זה.
תראי, אני חושבת שגם אם אין, אולי לא הסכמה זה המילה נכונה, כי רופא באמת אולי לפעמים, או רופאה צריכים להציב לך את המציאות מול העיניים, אבל גם לזה יש דרך. ובאמת אני חושבת שמה שאמרתי לך אתמול זה שיש לאדם איזושהי ציפייה שכשהוא נכנס לקליניקה, שהאדם בצד השני של השולחן יהיה נטול שיפוטיות. זאת אומרת, יש לנו איזה מין תפיסה כזאת בראש, האנשים האלה, הם לא מתייחסים לגוף שלנו, כאילו, אני לא אתפשט בכל מקום ברחוב וישאל אנשים את חוות דעתם, נכון? כאילו, וכשאני נכנסת לרופא, או לרופא, וזו סיטואציה ממילא נורא נורא מביכה, הדבר היחיד שמסייע לי לעבור את המבוכה הזאת, זה כי אני אומרת, אוקיי, זה אשת או איש מקצוע, הם לא שופטים אותי, הם באים לעזור לי.
במקום מוגן.
כן, אני במקום מוגן, הם באים לעזור לי, הם רוצים לעזור לי לפתור בעיה, או להבחן בעיה. ובעצם אנחנו מגלות שהשיפוטיות הזאת מאוד מאוד קיימת, וזה בדיוק המקום שאת נכנסת אליו. זאת אומרת, לאפשר לבן אדם להתיישב בכיסא ולא להרגיש עכשיו, רגע, יגידו לי שאני כזה או כזאת. או
זהו, נכון, זה כבר מתפשט לשאר הדברים, גם מנשים טרנסג'נדריות הרבה פעמים שמעתי. אני מגיעה לרופא וכל מה שיש לו לשאול אותי זה, עשית ניתוח לשינוי מין, היום קוראים זה התאמה מגדרית, אבל רגע, ועשית את החלק התחתון, לא עשית את החלק, מה עשית בדיוק? ובכלל,
והיא בכלל
כמו,
באה לקבל
בדיוק,
מרשם לטיפות עיניים.
בדיוק, יש לה שיעול, יש לה קורונה עכשיו, אבל מעניין מה יש לה מתחת, שזה
וואו,
בדיוק
שזה
מתכתב.
וואו, שזה אגב עוד עניין, כאילו, כאילו החילאות, כאילו, בתוך מרפאה, מה אנחנו... אתה חבר שלי? מה זה השאלות האלה? בכלל לא רלוונטיות.
כמו שליאור אמרה, יש לזה ערך, למשל לדעת מה הטיפול ההורמונלי שאישה כזאת מקבלת, אז יש לזה ערך רפואי, אבל כמו שאת אמרת, זה ממש חשוב לעשות את זה בצורה הנכונה והרגישה, שזה קשור לכל מה שדיברנו.
אני חושבת שהסוד הוא ברלוונטיות, נגיד בהדרכות שאני עושה לצוות מקצועי, אני אומרת להן שלפני שאני שואלת כל שאלה את המטופל או המטופלת, אני שואלת את עצמי פנימה, האם זה רלוונטי?
והכרחי.
בדיוק. אני לא יודעת, לפעמים אני שואלת דברים שהם לא הכרחיים, אבל האם זה רלוונטי כרגע? האם זה ישנה את הטיפול, את המנג'מנט? אם לא, לפעמים אני אבחר פשוט לא לשאול, וזה גם בסדר. אני חושבת שהסוד ברגישות חברתית זה גם לדעת מתי לשתוק.
נכון.
אני כן רוצה להגיד שגם לנשים שמנות, כמו שדיברנו מקודם על הקהילה, או על, נשים, על הקהילה הגאה, או על נשים ממוצא ממיעוטים אתניים, גם לנשים שמנות יש צרכים רפואיים תכלס. אני מדברת ברמת המדע, הפרקטיקה. לדוגמה, העובדה שגלולות למניעת הריון לא נחקרו, על נשים מעל BMI 30, 35, 40 בכלל לא, כשהגלולות...
וואו, לא חשבתי על זה, זה מטורף.
אני יודעת, זה mind blowing באמת. כשהגלולות הומצאו, אז בעצם המחקר גם של היעילות וגם של הבטיחות נעשה רק על נשים במשקל תקין. אני מאוד מקווה שהמרכאות שאני עושה עם הידיים עכשיו משתקפות בדיבור שלי. אבל ב-BMI מאוד צר שהוא מה שמייצג את המשקל התקין בימינו, ורק בהמשך, ממש ברמת השנים האחרונות, התחילו להתבצע מחקרים של טיפול בגלולות על נשים במשקל גבוה יותר. ובעצם כשאני נותנת איזשהו טיפול שהוא מין one size fits all כזה, יכול מאוד להיות שאני חוטאת לבריאות של אותה אישה.
נכון.
בין, הבטיחות זה דבר אחד, כן? בטיחות זה דבר נורא דרמטי, ואני יודעת מה האינטראקציה בין הורמונים לבין משקל, אבל מה לגבי היעילות? אני אומרת לקחי, זה יגן עלייך. האם באמת? והתרופה שממש אפשר לראות את זה בצורה מובהקת, זה גלולה של היום של אחרי. ששם אפשר כבר לדעת בוודאות, זה כבר מוכח שהיעילות של הגלולה היא פחותה בנשים שמנות. אז האם כשאישה ב-BMI 35 מגיעה לקנות גלולה אחרי יום של יחסים לא מוגנים, האם היא באמת מוגנת באותה מידה? ונשים לא יודעות את זה. אז הצרכים של נשים שמנות הם שונים, וברגע שאני יודעת את הדברים האלה, אני יכולה לתת מענה יותר מדויק ולצמצם בזה את פערי הבריאות. דיברנו גם על נשים בעלות מוגבלות מקודם, אני לא שמה את זה כמובן באותה קבוצה יחד עם נשים שמנות, אבל הן סובלות מדברים דומים, מדיבור מעל הראש, כאילו זה שאישה היא מוגבלות פיזית לא אומר שצריך לדבר אל מי שנמצא לידה.
נכון.
הנגישות הפיזית למתקני רפואה, אני בכלל לא מדברת על הדרך לשם, אבל לתוך המרכז הרפואי, לעלות על כיסא גניקולוגי...
זהו, זה באמת מעניין. אין מרכזים רפואיים לאנשים בעלי מוגבלויות בארץ.
לא מוכרזים, נכון. אבל נשים עם מוגבלות מעבירות ביניהן את השמות נכון. של הגניקולוגיה,
כן,
נגיד שיש...
כן, אבל מקסימום המרפאה תהיה נגישה. אבל האם יש כיסא גניקולוגי ייחודי לבעלות מוגבלות?
יש כזה דבר, והקיום שלו, איפה זה נמצא, עובר מפה לאוזן, ונשים נוסעות לפעמים קילומטרים, פשוט כדי להגיע למקום שבו הן טכנית יוכלו להיבדק.
בדיוק.
ויש גם הרבה פתרונות אחרים. אני אכנס מפה קצת למחקר שלי. אנחנו עכשיו ממש בשלבי כתיבה של מחקר שעשינו, שבדק האם נשים עם מוגבלות גופנית בישראל פונות לבדיקת פאפ, לבדיקת סקר של סרטן צוואר הרחם, באותה מידה כמו נשים בלי מוגבלות.
יש איזו הגדרה למוגבלות גופנית בתוך המחקר הזה? כאילו, מעניין אותי.
כן, עשינו את זה לפי, שלפנו את הנתונים לפי כותרת רפואית שנמצאת בתוך התיק הרפואי. וחילקנו את זה גם למוגבלות של פלא גוף עליון, ומוגבלות של פלא גוף תחתון ועוד, ובעצם okay. כל דבר נוסף. ומצאנו שנשים עם מוגבלות גופנית, אני לא מדברת על חושית, קוגניטיבית וכן הלאה, הן פונות הרבה פחות לבדיקת פאפ. ובייחוד נשים עם מוגבלות גופנית של פלג הגוף התחתון. וזה, אני לא נופלת פה למה הסיבתיות, כי אני לא יודעת מה הסיבה, עוד לא שאלתי מה הסיבה, אני רק אומרת מה המצב בשטח. וזה דבר מטורף, כי יש איזה פתרון מאוד קל של משטח פאפ שאישה יכולה לעשות לעצמה בבית. מעבר לאיך זה עוזר לנשים עם מוגבלות, זה פתרון לעוד הרבה נשים שמתקלות לגמרי. בהרבה חסמים אחרים. אבל כשקיים פתרון כל כך פשוט, אם אני לא שואלת מלכתחילה, אם אני לא רואה את הפער הזה באוכלוסייה המיוחדת הזאת, אז אני גם לא אוכל לענות עליו.
אז ליאור, באותו הקשר של נשים עם מיעוטים, אז מה לגבי נשים מבוגרות, קשישות?
זו נקודה מצוינת, כי בעצם נשים מבוגרות וקשישות מיוצגות מעט מאוד במחקר רפואי, בטח בהשוואה לחלקן באוכלוסייה. אישה מעבירה מחצית מחייה אחרי גיל הפסקת הווסת, אחרי המנופאוזה, כשבעצם כל מי שאי פעם נכנסה למרפאה גניקולוגית, או אפילו פתחה את מדור נשים לא יודעת, עיתון פופולרי כלשהו, רואה שעיקר הפוקוס הוא על נשים בגיל הפריון, כשבעצם אם הממוצע להפסקת הווסת הוא סביב גיל 50, חלק ניכר מהחיים של אותה אישה יהיה אחרי גיל הפסקת הווסת, והמשאבים הכלכליים, הפוליטיים, המחקריים שמושקעים בגיל הזה, הם לא פרופורציונים בכלל לנתון הזה. יש מעט מאוד מודעות לתסמינים של פרימנופאוזה, זאת אומרת, לתסמינים המקדימים, אלה שמופיעים עוד שנים לפני שהווסת נפסקת, באופן רשמי, ועל איך המנופאוזה או כל השינויים ההורמונליים בתקופה הזאת משפיעים על הבריאות של האישה, לא רק הבריאות הגניקולוגית, אלא גם על בריאות העצם ובריאות הלב, ועל ההשפעה, על הסיכוי לדמנציה. ויש כל כך הרבה דברים שנשים מבוגרות וקשישות צריכות התייחסות ספציפית ולא מקבלות.
זה ממש נושא מעניין, ואני שמעת, עכשיו יש גל שלם שמדבר על עניין גיל המעבר יותר.
נכון, יש גם כל מיני פרויקטים מעניינים כאלה עכשיו.
נכון, וגם אני אציין על קשישות, שבעצם נשים קשישות, גם גברים קשישים, אבל מקבלים המון המון תרופות, וצריך ממש להתמחות בתחום הזה, כדי להבין איך לטפל באדם כזה, שהוא מקבל כל כך הרבה תרופות, ואיך לייצב אותו ולאזן אותו.
זה לא נופל תחת הקטגוריה של גריאטריה בעצם?
כן, זה נופל, צודקת. אבל הרבה רופאי משפחה מתעסקים עם הגיל הזה. לא כל מי שהוא מבוגר הולך לגריאטר.
אוקיי.
אז זה גם עניין.
כן, אני מסכימה. זה נקרא פוליפרמסי, ובעצם בעצם קשישים וקשישות מקבלות כמות מאוד גדולה של תרופות. זה נכון שאני מעריצה גריאטרים וגריאטריות, כאילו שהם באמת רופאים ורופאות מדהימות. והן הרבה פעמים אלה שמורידות קצת, מפחיתות את רשימת התרופות, וגם רוקחים ורוקחות קליניות, שזה באמת גם מקצוע שאני מעריצה. אבל חשוב לי להגיד שאם אנחנו מתחברות לנושא של מין ומגדר, אתן בטח יודעות, וגם דיברתן בפרק הקודם, על זה שנשים סובלות יותר מתופעות לוואי נכון. של תרופות, גם מבחינת השכיחות וגם מבחינת החומרה, ואפילו עד תמותה מתופעות לוואי מהשלכות של תרופות, שהיא גבוהה יותר בנשים, וזה לא שונה בגיל המבוגר. וגם כאן יש הרבה יותר השפעה על קשישות בהשוואה לקשישים. אז חשוב לשים גם על זה את הזרקור.
סתם רק בשביל לסבר את האוזן, דיברת על מחקרים קליניים, על הגילאים הפוסט-מנופוז נגיד. יש הרבה מחקרים קליניים שבודקים גברים בגילאים האלה, זאת אומרת 50 פלוס נניח, הם נכללים יותר במחקרים מאשר נשים בגילאים האלה, או שזה פשוט גיל עלום מבחינת הרפואה בכלל, כאילו לא, פחות מעניין נגיד.
גם וגם, זה גיל מוזנח מטעמים פוליטיים במרכאות לא מקבל את תשומת הלב הראויה, כי נשים מבוגרים במרכאות נחשבים פחות בעולם
מעניינים.
שלנו, כן. וזה מתבטא בהרבה דברים, בפרסומות שאני רואה בטלוויזיה, ושם אנשים צעירים ממלאים את המסך, ולבנים. אבל הדבר הזה מחלחל. דיברת מקודם, יעל, על זה שאת נכנסת לחדר של רופא או של רופאה, ואת מצפה שישב שם גורם ניטרלי. אבל אנחנו לא גורמים ניטרלים, לטוב ולרע, כי אני ותפיסת העולם שלי עוצבה על ידי הפרסומות והמדיה והחינוך שקיבלתי, והדברים ששמעתי מחברות וחברים בבית הספר כשגדלתי, והדברים האלה מעצבים אותנו, לא. גם כרופאים וכרופאות, וגם לטוב, כן? כי בסופו של דבר לא היינו רוצות להיכנס לחדר של רופאה ושרובוטית תשב שם, ניואנסים האנושיים האלה יכולים להיות לרעתנו, אבל אפשר לנתב אותם למקומות מאוד טובים.
ברור, ברור. זה ברור שהבן אדם שיושב מולנו, כמובן גם הוא עולם ומלואו, רק היכולת שלו, כמו שאת אמרת ומה שאת עושה בהדרכות שלך, באמת לתת לאותו אדם כלים לנתק את עצמו רגע מהשיפוטיות הזאת, או אוקיי, תגיד אותה לעצמך בראש אולי, אבל תבחר מה אתה אומר לי, כדי שאני ארגיש בנוח לשבת מולך ו... ולספר לך את כל מה שעובר עליי.
אז לגבי הדברים שדיברת והפרקטיקות, אז יש איזשהן תלונות או תופעות נפוצות שאת פוגשת בקליניקה, ואת חושבת ששווה עכשיו לדבר עליהן? זאת אומרת, מין לעברר בשביל אנשים, כדי שלא יבואו ויסבלו לחינם?
בדיוק. שאלה סופר חשובה.
אני עכשיו, תוך כדי שאת שואלת, אני כן יכולה לראות כמה... דברים מרכזיים שבעצם משותפים לכולם. לדוגמה, אמירה שמטופל או מטופלת אומרים שהרופא הקודם לא הקשיב לי. עכשיו, מה זה הרופא הקודם? תמיד הרופא הקודם, כאילו, הוא הפחות טוב, נכון? כאילו ככה זה עובד, אלה החוקים. אבל אני לא חושבת שזה מקרי, כלומר, אני באמת חושבת שהתחושה הזאת שלא הקשיבו לי או לא ראו אותי, היא כמעט אוניברסלית. אני כן חושבת שהיא הולכת ומשתנה, ככל שהדור הצעיר של הרופאים והרופאות, ובכלל צוות רפואי, כן, גם אחים ואחיות ופיזיו, נכנסים לתוך העולם הזה. אבל החלק הזה שבו לא ראו אותי הוא מאוד משמעותי. החלק של האוטונומיה על הגוף, דיברנו אתמול ככה, כזה בטלפון, שיחה מקדימה, ואמרתי לך ש... מלמדים אותנו באוניברסיטה על הגישה, על האמונה באוטונומיה של המטופל או המטופלת על הגוף שלהם, ושהיום הרפואה היא כבר לא פטרנליסטית כמו בעבר, אבל אז המודלינג שאנחנו רואים ורואות ביום-יום הוא לגמרי פטרנליסטי, או איפשהו על הגבול, איפשהו על הספקטרום בין אוטונומיה לבין פטרנליזם. ואני חושבת שהרבה אנשים יוצאים ויוצאות ממערכת הבריאות בלי תחושה של אוטונומיה על הגוף.
זאת אומרת שגזלו ממך את הזכות שלך להחליט על גופך, נכון? לזה את מתכוונת.
כן, אפילו לא, שוב, זה מאוד ספקטרום, זאת אומרת,
כן,
יכול
בסדר,
להיות ש...
כן, בסדר, אני מנסה להבהיר מה, למה את מתכוונת שאת אומרת אוטונומיה.
כן, כן, אז כן. התחושה הזאת שאני לא לגמרי הייתי השליט או השליטה של הגוף שלי, או של החיים שלי, או של ההחלטות שקיבלתי, ואני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד, ברגע שנותנות למישהי אוטונומיה על הגוף שלה או שלו, זו תחושה שהיא מאוד מעצימה ולדעתי היא מקדמת בריאות. זאת אומרת, בסופו של דבר אני לא רוצה לבוא ולתת מרשם ולקוות שאחוז מסוים האוכלוסייה פשוט יאמין למה שאמרתי וילך עם זה. אבל ברגע שאני מקבלת החלטה על הבריאות שלי, אני גם הרבה יותר מחויבת, מושקעת במלאת מוטיבציה. גם זה אני, יש מיומנויות מאוד טכניות ופרקטיות שאפשר לעשות. לדוגמה, motivational interview או הגישה המוטיבציונית, שזה דרך תקשורת עם כלים סופר פרקטיים שבסוף מגייסים את האדם לקחת, להיות שליט או שליטה על הבריאות שלה, שזה דבר מדהים בעיניי.
נכון, ואני חושבת שאת מדברת הרבה על זווית המטפל או מטפלת, אבל גם מזווית המטופל, וגם דיברנו על זה אתמול, שיש לנו איזושהי נטייה לחשוב שאני יושבת כרגע מול רופאה שלמדה המון שנים, ויש לה המון ידע, וכאילו אני פתאום אולי לא לגמרי בטוחה במה שהיא אומרת, או שהגוף שלי אומר לי משהו אחר, אבל אני אומרת, היא יודעת, היא הרופאה, מה אני יודעת, אני כלום. כל כך התנתקנו מהקשב לגוף שלנו במערב, אני אקרא לזה, לאורך כל שנות האבולוציה, שאנחנו הרבה יותר מאמינים לאדם הזה שיושב מולנו ואומר לנו כי הוא למד, כי הוא קרא.
כבר לא
כי...
כל כך, אבל כן.
נכון, אבל כאילו אני באמת חושבת שאנחנו, שזה באמת החלק החשוב, את מדברת על הצד המטפל, ואני רוצה להדגיש גם על הצד המטופל, לשאול את השאלות, ובאמת לנסות להקשיב קצת יותר לגוף שלך ולמה שאת מרגישה או אתה מרגיש, ולאיזה לשאול את השאלות. זאת אומרת, הרופא או הרופאה הם אנשים שבאים עם המון ידע שיכול לסייע לך, אבל אתה צריך להיות נוכח, את צריכה להיות נוכחת שם.
חלק מהסיבה שיעל ואני רצינו להקליט את הפודקאסט הזה היה כדי להנגיש מידע גם לצוות הרפואי, אבל גם לנשים, גברים וכל האנשים מכל ה... מינים, שהם יוכלו ללכת לרופא עם איזשהו מידע מקדים, ולהיות יותר ביקורתיים כלפי מה שמנחיתים עליהם. אז אני מרגישה שהיום עשינו את זה טוב, ואני רוצה גם להוסיף שאני לפני כמה שנים קראתי מחקר על מין המטפל, מטפלת. היו שם הרבה דברים מאוד מעניינים, אבל אחד הדברים שנתפס לי בראש, זה שבטיפולים שהם יותר אינטימיים, כמו נגיד, לא יודעת, בדיקת תחורים, או אצל אישה גניקולוג, בדיקת שד, אז אנשים העדיפו שיבדוק אותם מישהו מאותו מין, שבסך הכל זה די הגיוני, אם אני חושבת על זה. ולא רק שהם העדיפו, גם כמו שציינת קודם ליאור, ההיענות שהייתה לאנשים לטיפול, הייתה הרבה יותר טובה, כשהמטפל היה מאותו מין מקביל להם. Mm-hmm. כן. אז זה גם נקודה למחשבה, האם גם, לא האם, בטוח שצריך גם מטפלים ומטפלות מכל המינים המגדרים והסוגים והאתניות, וגם זה דרך שבה אפשר להגדיל את הפתרונות לדברים האלה.
זה יפהפה מה שאמרת, אני מסכימה מאוד, זה כמובן משהו שאני מאוד תומכת בו, שגם בתוך הקהילה הרפואית יהיה ייצוג של כל אחת מהקבוצות האלה, כי פעילה בזכויות של נשים עם מוגבלות, שאני מאוד מעריכה את דעתה, אמרה באיזו הרצאה את המשפט המוכר, Nothing about us without us, וכשהיא אמרה את זה, אני, הפה שלי באמת הלסת פגעה ברצפה, וזה היה כל כך נכון, ואני חושבת שככל...
וואי, זה משפט חזק.
מאוד, תמרר אותי.
נדפיס את הטישרט. בקרוב בחנות של ירח מלא.
ואני ממש מסכימה, בעצם הייצוג הזה הוא חשוב בהמון מובנים, מבחינת מי מקדם את האינטרסים של הקבוצה, כי המחקר הרפואי נעשה על גברים לא כי העדיפו גברים בעולם הזה, אלא כי מי שחקר היה גבר, והדבר הכי טבעי בעולם זה לחקור את מי שמוכר לך, או מעניין אותך, או שיש לך אינטרס לחקור. אז אני לא אומרת שהבעיה הייתה בזה שהמחקרים נעשו רק על גברים, הבעיה היא בזה שנשים לא הגיעו לעמדות אקדמיות מלכתחילה. וככל שנשים נכנסות לעולם הזה, ונשים ואנשים מכל המגוונים, ככה המצב יותר טוב, ויותר קבוצות מקבלות טיפול אופטימלי יותר.
מדהים. אז היה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה כן לתת לך את ההזדמנות, דוקטור ברוך, לסכם ככה בכמה מילים את המסר שלך, כי בכל זאת נראה לי שיש לך פה איזה עטיפה לשים על הכל כדי שזה יסתיים.
אז אני מסכימה עם מה שאמרת מקודם על לעורר שאלות, ובעצם הרבה פעמים אני לא רוצה לבוא עם איזושהי תשובה חותכת, כי ממש אין תשובה אחידה לכולם. אני כן רוצה לאפשר לאנשים לעורר שאלות, זה לא חייב להיות אפילו מול הרופא או הרופאה. לפעמים כשאנחנו מתעסקות באיזשהו עניין בריאותי או רפואי שמעסיק אותנו, להתבונן פנימה, לשאול את עצמי, האם משהו ממרכיבי הזהות שלי, מזה שאני מאמין, מגדר, מוצא וכן הלאה, משפיע על הדבר הזה? לפעמים עצם זה, יש לזה אפקט מרפא. ואם לא, זה הרבה פעמים שלב בדרך למענה רפואי יותר טוב. אז זה דבר אחד, ושוב אני רוצה להדגיש שלדעתי רפואה פמיניסטית מועילה לכולן, ובמיוחד למי שהחברה הפטריארכלית דחקה קצת לשוליים, אבל זה באמת משהו שיכול להועיל לכולם, וכולנו יכולות ויכולים להרוויח ממנו.
מקסים.
מסכימה מאוד.
תודה רבה דוקטור ליאור ברוך, לבריאותה.
היה כל... מאוד נעים לדבר איתך ומעשיר, למדתי הרבה דברים חדשים.
אנחנו נדאג לשים כמה שיותר לינקים למאמרים ודברים שצוינו מוקדם יותר. נראה לי נגיד תודה לרז וסטודיו תמוז, שזה חשוב שתדעו שכאן אנחנו מקליטים, ונשתמע בפרק הבא.
תודה.
תודה רבה לכם.